היום יום ראשון, ג' באלול תשס"ט, יום האזכרה של רבנו הגדול הרב אברהם יצחק הכהן קוק. יש היום אחרי הצהריים יום עיון לזכרו של הרב. כולנו מוזמנים אל השיעורים המרתקים שיהיו היום אחרי הצהריים בנושא וגם בערב. אמנם הזמן התחיל כבר ביום חמישי, אבל רציתי קצת אולי להסביר לכמה אנשים חדשים מה הולך פה. מה שהולך פה הוא שתמיד השיעורים מתחילים באמצע. כן, מישהו שאל אותי, האם זה שיעור ראשון בכוזרי? התשובה היא, בוודאי שזה השיעור הראשון שאתה נכנס אליו. כלומר, יש תסכול אצל חלק גדול, אצל כמעט כל אדם שמגיע ללמוד במכון מאיר. והוא, אני אכנס לשיעור בספר שכבר התחילו אותו לפני כמה חודשים, לפני שנה. מה, אני אכנס באמצע? איזה מין דבר זה? תשובה, אין תלמיד במכון מאיר שלא נכנס באמצע. זה לא קורה. וזאת מסיבה פשוטה. מכון מאיר הוא מוסד שבו כל יום, ואני לוקח את זה באחריות, יש תלמיד חדש. כלומר, יש תלמיד שמגיע באלף באלול, אחד בבית, אחד בגימל, אחד בדלת, אחד בה, וכו' וכו', לכך לכל אורך השנה. לכן, בניגוד למוסדות אחרים שבהם הרבנים או המלמדים מתחילים מההתחלה ומסיימים עם הסוף, הרבנים מוכרחים לפתח סגנון לימודי שאיננו מצוי בשאר המוסדות, והוא שהרב צריך להשתדל שהשיעור שלו ייתן מענה גם למי שהיה מתחילת הספר ועד עכשיו, וגם למי שרק מתחיל היום. שזה בערך קורה בכל שיעור. כלומר, בכל שיעור יש תלמיד חדש. ואם כן, יש אומנות מיוחדת, צריך אולי פעם לעשות על זה דוקטורט, כיצד רבני מכון מאיר מצליחים לפתח סגנון לימוד שגם נותן מענה למי שמההתחלה וגם למי שמגיע היום. ככה זה. ולכן, למרבה הפלא, אף על פי שעכשיו מתחיל זמן אלול, אני לא מתבלבל בכלל, ומתחיל מהשליש האחרון של מאמר שלישי של ספר הכוזרי. למה? כי זה בכלל לא משנה. תארו לעצמכם שאני אתחיל מתחילת הכוזרי. אבל בעוד שבוע יגיע עוד מישהו. בעוד שבועיים יגיע עוד מישהו. אז מה יהיה? אז לכן, אין ברירה. אנחנו ממשיכים איפה שאנחנו נמצאים.
וגם שנזם אנחנו חזרים בכוזרים.
עכשיו. יש עוד דבר, שכשאדם לומד במכון מאיר, את ספר הכוזרי הוא צריך ללמוד בעצמו, בלי קשר לשיעור. כלומר, אם אני, מישהו ישאל אותך, תגיד, אתה לומד כוזרי? כן, אני נכנס לשיעור של הרב שרקי בכוזרי. לא, שכח מזה. זה לא השיעור של הרב שרקי, הוא לא בשביל שתלמד כוזרי. כוזרי אתה תלמד עם החברותה שלך, או לבד עם עניך החברותה, אתה צריך ללמוד אותו מתחילתו ועד סופו, לפחות שלושה מאמרים ראשונים ללמוד. זה בלי קשר לזה שיש שיעור בספר הכוזרי. אז בשביל מה השיעור הזה? השיעור הזה זה כדי ללמוד לעומק. במידה ויש צורך בהעמקה של כל מיני סוגיות. זה לא בא במקום הלימוד שלך. וכך לגבי כל שאר הספרים הנלמדים בשיעורים. אני מקווה שבזה אני עניתי לכמה שאלות. עוד מספר כללים לגבי אופן הלימוד. זה כבר קשור להלכות תלמוד תורה. יש הלכה. שאם הרב מלמד משהו והתלמיד לא הבין, מה חובתו של התלמיד? לפי ההלכה, לשאול. כלומר, אין תלמיד רשאי להיות בשיעור, לא להבין ולא לשאול. אין דבר כזה. עכשיו, יש סיטואציה שבה קורה שהאחרים הבינו. רק אני לא הבנתי. אז מה, אני אפריע לכולם? אני אעכב את כולם? מה התשובה? כן, יפה. כלומר, לא הביישן למד, וזו הבעיה של הרב, ואם הוא מוכן לסבול את זה שכל הזמן שואלים אותו שאלות, זה בעיה שלא. עכשיו, כמובן, יש סדרים, לפעמים צריך לתת זמן לרב לדבר, ואחר כך, אז לשאול את השאלה, אבל באופן עקרוני, התלמיד שלא הבין, לא צריך לעשות חשבון לאף אחד. צריך לשאול. עכשיו, יש, הרב לא צריך להתעצבן, שנאמר גם, לא הקפדן מלמד. עד כאן ההלכה הראשונה. לא הביישן למד, אלא הקפדן מלמד. הלכה שנייה. הרב, כשהוא שם לב שהתלמיד לא הבין, לא בגלל שהדבר הוא עמוק, ולא בגלל דעתו שהיא חלושה, אלא בגלל שהתרשל, מה פירוש התרשל? לא שם לב בכלל למה שקורה כאן, ואז הוא אומר, מה אתה אומר? אז, אני אגיד את זה בשפה שלי, הרמב״ם אומר שצריך אז לרדת עליו. שנאמר, זרוק מרה בתלמידים. בפירוש שלו, לרדת עליו, לא על מנת להעליב אותו חס וחלילה, ולא בגלל איזושהי ענה סדיסטית חלילה, אלא משום שהתלמיד צריך להתעורר, לשים לב שהדברים הנלמדים זה דברי אלוהים חיים, וגם דברי אלוהים חיים צריך לקחת את זה ברצינות, לשים לב למה שנאמר. לכן, לפעמים בשיעורים במכון מאיר, הרבנים מרשים לעצמם ירידה עדינה על התלמיד, לא בגלל קלקול במידות, אני מקווה, אלא בגלל שזה כך מחייב את ההלכה, שאם מבחינים שהתלמיד לא יקשיב, לא שם לב, לא ישתדל וכדומה, אז צריך גם לרדת עליו. אוקיי, אז זה לגבי ההערות הטכניות. מכאן ואילך אנחנו יכולים לגשת אל מעמקי הלימוד. אנחנו בספר הכוזרי לרב יהודה הלוי במאמר שלישי. בפסקה. מה? אני אגיד לכם בדיוק. בפסקה נון. פסקה נון. בעמוד קוף למד וו במהדורת אבן שמואל. אנחנו נתנים בתוככי הוויכוח על הקראות. הקראות שהייתה חזקה מאוד בימי רב יהודה הלוי, הייתה זרם חזק מאוד בעם היהודי, היום היא חלושה. כלומר, הקראות איננה מקיפה חלקים נרחבים של עם ישראל, יש מעט קראים. אבל יש משהו מהטענות של הקראים, יש בכל מיני גרסאות. למשל, יש טענות רפורמיות, יש טענות דווקא שמרניות וכדומה. טוב, יש פה שאלה צדדית. שלום כבוד הרב, מה המשמעות לכך שההשגחה סיבבה שבכל שנה בחורי הישיבה מתחילים את השנה החדשה בדיוק באותו יום, או קרוב לו, כמו יום הפטירה של מרן הרב זצ"ל? תודה. וזמן אלול פורה ומחכים לכל הבחורים. תודה רבה לך, נתנאל. הרב קוק היה התגלות התורה בדור הגאולה. ולכן יש עניין כזה שכשמתחילים את שנת הלימודים בישיבה, מתחברים אל דמות האישיות שדרכה התורה עוברת בדור הזה. בסדר? היה מספיק קוקיסטי קיצוני? הלאה. טוב. אז אם אנחנו עסוקים כאן במחלוקת בין הקראות לבין הרבנות. עכשיו, אחת הטענות שראינו די באריכות והכוזרי, זה שמה שמושך בקראות זה דווקא הנטייה לחומרה שיש שם. כן? זה שיש חומרות. לעומת ההלכה הרבנית שנראית הלכה מקילה. למשל, כתוב בתורה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אתה נכנס לבית של יהודים רבניים, ואתה רואה אש דולקת בשבת. מדליקים נרות לכבוד שבת, יש פלטה, יש תנור דולק. איפה לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת? הנה, הרבנים עושים צחוק. כן? אם כן, אתה רואה, הקראי הוא רציני, הרבני מקל. ועוד כמה וכמה דוגמאות שראינו. ויש בזה משיכה רבה לנפש הדתית, מה שנקרא, בעל החוויה הדתית, שהוא מרגיש שאיפה שמחמירים, שם זה רציני. ונגד זה נלחם רבי יהודה הלוי בכל הכלים שבידו. בסדר? טוב. כשהטענה העיקרית של רבי יהודה הלוי היא א', שלא החומרה ולא הקולה היא הדבקות באלוהים, אלא עשיית רצון האלוהים היא מביאה את הדבקות, בין שהדבר הזה הוא לכולה, ובין שזה לחומרה. יש בווידוי של יום הכיפורים של רב ניסים גאון, הוא אומר, את אשר החמרת הקלתי, ואת אשר הקלת החמרתי. כן? כלומר, שני הדברים הם עבירה. עבירה לכוונת הבורא. כן.
תודה רבה. לא, הקראים הם נוטים לחומרה בגלל שמפרשים כמה כתובים כפשוטם. מה שגם בדיני טומאה וטהרה. כן, וכדומה.
זאת תוצאה,
כן.
מה שמעניין זה מה הם חושבים.
לא, זה לא שאצל הקראים הייתה נטייה מלכתחילה לחומרה. אבל ככה הם פרשו את הכתובים. ואז יצא להם הלכה מחמירה שמוצאת חן בעיני האדם הרציני. הוא אומר, זה רציני, עובדה שהם מחמירים. אתם הרבנים מקילים איפה שנוח לכם. צחוק מהעבודה. היתר המכירה, שעון שבת, היתר עסקה, כל מיני דברים כאלה. אתם לא רציניים. בואו. דבר נוסף, הוא אמר, רבי יהודה לוי, זה שההלכה הקראית היא מלכתחילה חייבת להיות מסופקת. למה היא מסופקת? בגלל שכיוון שאין מסורת כיצד להבין את הכתובים, כל אחד מבין לפי דעתו, אז יצא מצב כזה שעשרה קראים יימצאו בשולחן אחד, ואף אחד לא יוכל לאכול מהצלחת של השני, בגלל שכל אחד יש לו הלכה משלו. מה שאין כן ההלכה הרבנית שיש בה דרכי הכרעה, ואם כן, ברוך השם, יש הלכה אחת, ולכן עשרה רבניים יכולים להיות באותו שולחן ולאכול ביחד, כידוע. כן. כן.
מי הם הקראים?
הקראים, לפי מה שלמדנו ב... אני רוצה לקדם בברכה את היישום המוצלח של ההנחיות שלי. שאתה אמרת, שאני אמרתי שאם מישהו לא מבין הוא צריך לשאול, אז אתה שואל, כל הכבוד, אפשר כוח, מת עליך. אמרת, מה זה הקראים? הקראים זו כת ביהדות שהתחילה עם, טוב, זה כבר דיון היסטורי, אבל עם ענן בן דוד. ענן בן דוד בתקופת הגאונים, כלומר בסביבות שנת 750, שערער על הסמכות של התלמוד וטען שהסמכות היחידה לפסיקת ההלכה בעם ישראל זה ספר התנך. ספר התנך בלבד, ומתוך כך פוסקים את ההלכה. כן, הפעם היו בעלי היקף לא קיבלו לא את התורה שבעל פה, לא משנה, לא תלמוד ולא כלום, ובימינו הם התמעטו מאוד.
זה כמו הצדוקים, רק יותר מאוחר.
כן, זה משהו שדומה לצדוקים, אבל לא בדיוק אותן השקפות. למשל, הצדוקים לא קיבלו את האמונה בחיי העולם הבא, בעוד שהם כן. למשל, זה לא זהה. בסדר. טוב. אמר הכוזרי, אני עכשיו יכול לקרוא בפסקה נון. אם הדבר כן, מודה אני כי הרבני ההולך בשני הדרכים האלה יתרון לו על הקראי בנגלה ובנסתר. מלבד זאת בטוח ליבו בתורתו, מדעתו כי נמסרת היא מדור לדור, על ידי חכמים נאמנים אשר חוכמתם באה להם את האלוה יתברך. הקראי לעומת זה תגיע השתדלותו אל אשר תגיע, אינו בטוח בתורתו, מדעתו כי השתדלותו אינה כי אם דבר שבסברה ובהתחכמות, ואין ליבו בטוח כי המעשה אשר הוא עושה רצוי בעיני האלוה. ואף גם זאת, יודע הוא כי יש באומות העולם אנשים רבים המשתדלים בדעתם הם הרבה יותר ממנו. כלומר, אם כבר אתה מדבר על השתדלות, על החמרה, על פרישות, הרי אתה מוצא אצל הנזירים בטיבט תופעות של פרישה מן העולם הזה ועינוי עצמי הרבה יותר רציניים מאשר כל החומרות ההלכתיות של הקראי. כלומר, אם אנחנו כבר נגיד שהסיגוף הוא הדבקות, יש סיגוף, אנחנו מסתגפים אצל הנוצרים הרבה יותר רציניים, אצל הסופים הרבה יותר רציניים. אולם, עליי לשאולך עוד, עד כאן מה שלמדנו בפעם שעברה. עכשיו אנחנו עוברים לתחילת הלימוד החדש. אולם, עליי לשאולך עוד בדבר העירוב, אשר בו הקלה במצוות השבת. איכך מתירים את איסר האלוה יתברך על ידי תחבולה נקלה ופחותה כזאת. כן.
רב, רבני הוא גם הוא לא שלם, יש לו גם מחלוקות וגם זה.
הרבני יש לו מחלוקות? שום מחלוקת.
יש כל המשנה מחלוקות, הלכות, זה לא משהו מוסדר.
כל המשנה מחלוקות? מה פתאום? מה שיש מחלוקות במשנה, זה מחלוקות בין הרבנים, זה לא מחלוקות בין הרבניים. זאת אומרת, הרבנים דנים ביניהם, בבית המדרש. אחד אומר, בוא נביא, יש סוגיה חדשה, אחד אומר, מה אתה אומר? הוא אומר, נראה לי אסור. השני אומר, לא, דווקא נראה לי מותר. בסדר? זה בתוך בית המדרש. אחר כך, בא היהודי, שואל את הרבנים, מה אני עושה? אז אומרים לו, תלך לפי הרב שלך.
אוקיי, אבל לא כל היהודים באותו ראש.
מה?
לא כל היהודים.
כל היהודים באותו ראש. כי בסוף, אם אחד אומר, אני שמעתי מהרב שלי ככה, והשני אומר, מהרב שלי, אני שמעתי ככה, אז הולכים לסנהדרין ומכריעים.
אבל בימינו, יש חלכות של הבן ישראל, יש חרמב"ם, יש
אתה אומר שכל אחד יש לו את המנהג שלו. אז זה לא בסדר. הלאה.
אז איך יכול להיות שלם עם עצמו? הוא אומר פה שהרבני בסדר.
לא. אבל הרבני עדיין שלם עם עצמו, כי הוא מקיים את ההלכה. מה יהיה ההלכה? שצריך לעשות מה שהרב שלך אומר.
בסדר, לא, לפי
הקראי, אפילו לרב אני לא צריך לשמוע. כלומר, אם נראה לי אחרת ממה שהרב אמר, אני הבנתי את הפסוק אחרת, אני עושה אחרת ממנו. הרי הרב אין לו שום סמכות לפי הקראי. לפי ההלכה הרבנית, הרב יש לו סמכות להכריע במחלוקות. כלומר, יש אחד אומר מותר, השני אומר אסור, כיוון שאני הרב שלך, אני אגיד לך מה לעשות. אם להקל או להחמיר. זה לא קיים אצל הקראי, דבר כזה. מה שאני כן, כשאני עושה מה שהרב שלי אמר לי, אני שקט. כי אני עשיתי מה שהתורה אמרה, שהוא, לשמוע לרב.
כן, אבל פה אומר גם אשר חומתם בא לאמת האלוה יתברך. עכשיו, אם הכל מאת האלוה, אז יכול להיות שיש מחלוקות.
אתה שואל שאלה חדשה. אתה שואל עכשיו, אם החוכמה באה מאת האלוה יתברך, איך יכול להיות שיש בה מחלוקות?
אם זה בקבלה.
זה שאלה חדשה. אתה מבין שזו שאלה חדשה? לא. אתה אומר כך. האלוה נתן לנו, נתן לרבנים חוכמה. הנה, אתה רואה, יש פה רב, האלוה נתן לו חוכמה. אבל יש רב אחר, גם לו יש זקן, אולי אפילו יותר ארוך, והוא חושב הפוך מהרב שרקי. אז איפה חוכמת אלוהים שבזה? כן, ככה אתה שואל. אם יש פה מחלוקת, איך אתה אומר שזה מת האלוה? אם זה מת האלוה, אז זה צריך להיות דעה אחת. ככה אתה שואל.
כי גם למדו לפני זה שזה בא בקבלה.
אתה מוסיף עוד שאלה שלישית עכשיו. שכיוון שזה גם בא במסורת, איך יכול להיות שבמסורת יש מחלוקת? בסדר? אז בינתיים אני דן בשאלה השנייה והשלישית שלך. השאלה השנייה שלך הייתה, איך יכול להיות שחוכמת אלוה מופיע בצורה של מחלוקת? דבר שלישי אתה שואל, איך יכול להיות שדבר שהוא בא בקבלה, כלומר במסורת, יהיה בו מחלוקת? בסדר? טוב, ניתן לך תשובה, קודם כל השאלה השנייה, אחרי זה השאלה השלישית. מסכים? הבנת את השאלות שלך? בסדר. אוקיי. לגבי השאלה, איך יכול להיות שדבר שהוא בא בחוכמת אלוהים יהיה נתון למחלוקת? התשובה היא פשוטה מאוד. כיוון שהדבר בא בחוכמת אלוהים, חייב להיות בו מחלוקת. כי מה שהאלוה עושה הוא מרובה פנים. כי דברי אלוהים חיים. איך אומרים? דברי אלו ואלו, דברי אלוהים חיים. היה אומר הרב יצחק הוטנר, עליו השלום, אם יש אלו ואלו, אז זה דברי אלוהים חיים. אם אין אלו ואלו, זה דברי אלוהים מתים. כי דבר חי הוא מרובה פנים. כמו שעולמו של הקדוש ברוך הוא מרובה פנים, גם תורתו מופיע בריבוי פנים. זה הגיוני לחלוטין. אם לא, זה לא היה חי. כלומר, אם התורה הייתה בנויה על משהו מונוליטי, רק דעה אחת, רק כיוון אחד, זה הייתה ההוכחה שזה לא מת השם. כי דבר, כי משהו שבא מן האדם יכול להיות חד כיווני. אבל ריבונו של עולם הוא אלוהי הכל. אז הוא אלוהי הכל, אז הוא נותן ביטוי לכל. עכשיו, לגבי שאלתך השלישית, איך יכול להיות...
כן? אני הייתי מסכים עם זה על השלד, אבל גם בפרטים יש מחלוקות. כאילו גם על דברים הכי פשוטים יש מחלוקות.
גם על דברים הכי פשוטים יש מחלוקות, למה לא? כי בדברים הכי פשוטים יש ריבוי פנים. אני אשאל אותך שאלה. הדבר הזה הוא מכשיר הקלטה או זה שחור?
גם וגם.
מה זה גם וגם? אבל השאלה מה יותר חשוב. יש אדם שמאוד חשוב לו שזה מכשיר הקלטה, מצידו שיהיה ירוק. יש אדם אחר שאומר, תשמע, אני לא מבין בהקלטות, אבל בשביל זה שזה שחור, זה מה שחשוב לי. אז זאת אומרת, למרות ששני הדברים נכונים, זה עוד לא אומר מה העיקר. כי יכול להיות שבסיטואציה מסוימת יש צד אחד של הריבוי שגובר על הצדדים האחרים, זה שזה מכשיר הקלטה או שזה שחור, ולכן גם בפרטי פרטים יהיו מחלוקות, בוודאי.
תשמע, משה נגיד עכשיו שהוא לבד,
משה רבנו הוא לבד, נו?
אז מה, עכשיו יהיה לו סיבוך עם עצמו מה לעשות, איך להתנהג?
איך משה רבנו יתנהג? ודאי שהוא ישאל את עצמו איך להתנהג.
נו, ובסוף מה?
אז הוא ילך לרב שלו. בסדר? שזה במקרה הזה, הוא עצמו. כן, אבל למשל, יש לך בפרשת שמיני סיפור מאוד מאוד מעניין. אתה מכיר את הסיפור של נדב ואביהו? כן. האבא של נדב ואביהו, שמו היה אהרון. האחים של נדב ואביהו היו אלעזר ואיתמר. כשמתו נדב ואביהו, מה דינם של אהרון
אלעזר ויתמר. עונן, נכון? עונן, יש כלל, אסור לו לאכול קורבנות. נכון? לא אכלתי בעוני ממנו, אם כן, אסור לאכול קורבן. אז מי יאכל? כהן אחר, נכון? יש רק בעיה אחת, הם היו הכהנים היחידים בכל הקוסמוס, בכל הגלקסיה, לא היו עוד כהנים אחרים. היה רק אהרון, אלעזר ויתמר. מה אומר להם משה? יאכלו את החטאת במקום הקודש. כי כן צוויתי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר לי שכאן יש חריגה מן ההלכה הרגילה, אתם תאכלו את הקורבן למרות שאתם עוננים. עד כאן ברור? וצעיר החטאת, דרוש דרש משה, והנה שורף. כלומר, במקום לאכול את החטאת, שמשה אמר לאכול, אלעזר ויתמר שרפו את החטאת. שרפו כדי לא לאכול אותה. ויקצוף משה על אלעזר ועל איתמר, בני אהרון הנותנים לאמור, מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש? הן לא הובא את דמה אל הקודש פנימה, שזה חטאת פנימית שנשרפת. אכול תאכלו אותה בקודש, כאשר ציוויתי. ויען אהרון את משה. הן הקריבו את חטאתם ואת עולתם, ותקרנה אותי כאלה, ואכלתי חטאת היום, היטב בעיני השם? כלומר, אחרי שמתו שני הבנים שלו, אתה רוצה שהוא יאכל? וישמע משה, ויטב בעיניו. עכשיו, אני לא הבנתי כלום. או שהשם אמר לו שיאכלו את החטאת, או שפתאום משה משתכנע מהטיעונים הרגשניים של אהרון. אתה להחליט. אז לעזרתנו באה התורה שבעל פה. מה אומרת התורה שבעל פה? היו שתי חטאות. חטאת אחת הייתה החטאת של נחשון בן עמינדב, שזה היה, הרי א' בניסן, זה היה החטאת שהוא צריך להקריב, צעיר אחד בחטאת. אותה ציווה משה וצווה משה שיוכלו אהרון ובניו. ויש עוד חטאת, זה חטאת של ראש חודש, הרי זה היה ראש חודש ניסן. אז בקורבן מוסף של ראש חודש יש גם חטאת, אז זה שתי חטאות. מה עשו אהרון ובניו? הם אכלו את החטאת של נחשון ושרפו את החטאת של ראש חודש. את הצעיר של ראש חודש. ומשה רצה שהם יאכלו את שניהם. אומר לו אהרון, אחי היקר, אתה לא הבנת כלום. כשהשם אמר שנאכל את החטאת, הוא התכוון לחטאת של נחשון ולא לחטאת של ראש חודש. וזאת למה? משום שהחטאת של ראש חודש היא נשרפה. כלומר, נגיד, היא לא תאכל, לא נורא, יהיה עוד ראש חודש בחודש הבא. אז אנחנו נאכל את צעיר החטאת של ראש חודש הבא, או של ראש חודש ניסן שנה הבא. מה שאין כן, החטאת של נחשון עוד לא תהיה חטאת כזאת בכל ההיסטוריה כולה. לכן השם ציווה עליך לצוות אותנו לאכול אותה. ואז משה אומר, וואי, אתה צודק. במילים אחרות, משה הוא סמכות בלתי מעורערת למסור את דבר השם. אבל הוא לא סמכות בלתי מעורערת לפרש את דבר השם. כלומר, ברגע שמשה הביא את ההלכה אל בית המדרש, הדבר נידון בבית המדרש, וההלכה תהיה כאהרון ולא כמשה. מובן? זה, אז לכן אני אומר, זה שיש פה, אפילו משה יכול להתלבט מה המשמעות של מה שהוא יודע בוודאות שהוא קיבל. אבל הוא לא סמכות בלעדית לפרשנות הדברים. אפילו שזה עובר דרכו. מה? לא, עניתי בינתיים על השנייה. עכשיו, לגבי שאלתך השלישית, איך יכול להיות שדבר שבא במסורת הוא במחלוקת? הרי אם יש מסורת, אז בוא נבדוק מה הייתה המסורת, ולפי זה נדע. נכון? תשובה, מחלוקות קמו רק בדבר שאין בו מסורת. כלומר, ב-98% 98% מן ההלכות אין מחלוקת. כל המחלוקות המרובות שאתה מוצא במשנה, לאלפים, הם על 2%. על אותו 2% שאין עליו מסורת. ואני אסביר לך איך זה יכול להיות. למשל, יש מחלוקת בין רבי יהודה וחכמים לגבי חומרי הבנייה של הסוכה. הלכה ידועה שהסכך של הסוכה צריך להיות מגידולי קרקע שאינם מקבלים טומאה. כן, תלוש, כן, תלוש, גידולי קרקע שאינם מקבלים טומאה. שאלה, מה עם הדפנות? אני יכול לעשות דפנות מברזל או לא? או דבר שאינו גידוד אלי קרקע, או דבר שמקבל תלומה, אני יכול לעשות או לא?
ברזל אחלו, מלא.
אני רוצה לעשות מחיצות של הסוכה מברזל, מותר לי או אסור?
אני חלול מקבל תלומה.
השאלה אם מותר שדפנות יהיו מקבלי תלומה. כן, מותר. כן או לא?
כן.
ידידיה, התשובה היא מותר. התשובה היא שזה מותר. הדפנות לא צריכים להיות מדבר שאינו מקבל טומאה. רק הסכך. עכשיו, רבי יהודה, זה דעת חכמים במשנה, וכך נפסקה הלכה. רבי יהודה אומר, לא, גם הדפנות צריכים להיות מגידולי קרקע. עכשיו, נשאלת השאלה, האם יש מסורת בדבר הזה או לא? תשובה, ברור שיש מסורת. רק לא ידוע על מה חלה המסורת. אני אסביר למה הכוונה. כשיהודי בנה סוכה במשך 2,000 שנה, עד ימי רבי יהודה וחכמים, איך הוא בנה את הסוכה? מאיזה חומרים? מה שהיה לו, מה היה לו? היה לו עצים. לכן תמיד בנו סוכות, כולל את הדפנות, מגידולי קרקע. לכן השאלה, האם מותר לעשות דפנות משהו אחר, לא עלתה. מסיבה פשוטה, כיוון שזאת לא הייתה המציאות. יום אחד מישהו אמר, רגע, רגע, יש לי טכנולוגיה חדישה, אני יכול לעשות דפנות חדשות וכו' וכו'. מה אתם אומרים? אז התחילו החכמים להתלבט. האם זה שאנחנו בונים גם את הדפנות מגידולי קרקע, הדבר הזה הוא מעיקר הדין, או רק בשביל זה נוח? ואז היה דיון, מה פירוש סוכה? האם סוכה זה נאמר על שם הסכך, או כללות הביטן הזה שאנחנו בונים? ככה נולדה המחלוקת. מובן? כי דווקא המסורת הייתה לעשות כמו רבי יהודה, רק השאלה אם מה שרבי יהודה אומר, זה עיקר הדין או לא.
אז לא נמצא, נגיד, דברים שכתוב באמת אמרו, מחלוקת?
דבר שיש עליו מסורת ברורה, אין עליו מחלוקת. זה כל המשנה במסכת עדויות. כל מסכת עדויות בנויה על זה. שדברים שהסתפקו בהם ושמעו עדות שכך וכך הלכה, לא משנה מי האומר, ברגע שהוא עד נאמן, אנחנו פוסקים לפיו. לא אכפת לנו אם יש אפשרות להגיד אחרת. מובן? בסדר. אוף, טוב. אם כן, ענינו גם על השאלה השלישית. מתוך כך אנחנו יכולים לגשת לשאלתו של מלך כוזר. אולם, עליי לשאולך עוד בדבר העירוב, אשר בו הקלה במצוות השבת. איכך מתירים את איסר האלוה יתברך על ידי תחבולה נקלה ופחותה כזאת. כן, היה בעיר מרסי שבצרפת. יש הלכה, כשרוצים לעשות עירוב, הולכים לשר העיר וקונים ממנו את העיר. עושים איתו קניין, קונים ממנו את העיר בשביל הקהילה היהודית, ואז עושים את העירוב. אז הלכו לראש העיר, גוי, דווקא אוהב ישראל. הלכו הרבנים אליו, אמרו לו, כבוד ראש העיר, אנחנו מבקשים ממך לקנות ממך את העיר מרסי. למה? כי אנחנו צריכים לעשות עירוב. שאתה, מה זה עירוב? אז תראו לו, תשמע, אנחנו שמים חוט מסביב לעיר, וזה כאילו שיש קיר. אמר להם, אז תעשו כאילו שיש חוט. בסדר? מה, זה... אם כבר. תעשה כאילו. הבנת את זה מה ברור. עכשיו, אמר חבר, אז זו השאלה שהוא שואל כאן. עד היום, אתם רואים, בכמה מקומות יש חוטי עירוב וכו'. יש מחלוקות כמובן גם בזה. מתי זה מועיל, מתי זה לא מועיל, אבל אנחנו לא נכנס כעת לפרטים. אמר החבר, חס ושלום, כי יסכימו המון החסידים והחכמים על התרת קשר מקשרי תורת האלוה יתברך. מה פתאום? אתה חושב שהרבנים יזלזלו בתורת משה? הלא הם הם אשר חיזקו את הקשרים האלה באומרם ועשו סייג לתורה. אז אותם הרבנים שאמרו לעשות כל מיני גזרות וסייגות, הם הם גם שאמרו שאפשר להשתמש בעירוב. אז קודם כל ברור שאין הכוונה לדבריך. ואיסור זה של הוצאה והכנסה מרשות היחיד לרשות הרבים, ומרשות הרבים לרשות היחיד, הוא אחד הסייגים שעשו הם, כי התורה לא אסרה איסור זה. כלומר, הרבנים הם אלה שאסרו, אז הם יכולים גם להחליט מתי להתיר את האיסור שהם עצמם אסרו. אולם אחרי עשותם את הסייג הזה, עשו בו דרך להקלה. ברור, אתה לא יכול לבוא אליהם בטענות על זה שהם מתירים את האיסורים של עצמם. עכשיו, יש פה כמה שאלות. זה נכון מה שהוא אומר? הוא אומר כאן שהוצאת רשות, מרשות לרשות, זה מדרבנן. ככה זה יוצא, לא? זה נכון? זה לא נכון. משנה מפורשת במסכת שבת, פרק שביעי. שאחת מלמד תת מלאכות, זה הוצאה מרשות לרשות, זה איסור דאורייתא. אז מה הוא מספר פה שזה מדרבנן? עושה לי נו... אז שתי אפשרויות. אפשר לענות מה שאתה אומר, שהוא מתכוון. איך אתה יודע בכלל שיש איסור כזה, זה הרבנים גילו לך. זה הכוונה. אבל לא שזה באמת מדאורייתא. יש שזה מדרבנן. מה?
אז כל היסורים הם כאילו מדרבנן גם.
לא, יש לפעמים דברים מפורשים בתורה. בתורה לפעמים כתוב במפורש, לא תבערו אש. אז אש אני יודע, אבל אורצה מרשות לרשות זה לא כתוב בתורה. כן? אז אפשר להגיד שמכיוון שאתה כבר סומך על הרבנים כדי לאסור את זה, אז תן לרבנים גם לעשות מה שהם רוצים. זה אפשרות אחת, אבל לשון הדברים הוא נראה אחרת לגמרי. הוא אומר שהם קבעו את האיסור הזה. ההסבר הוא פשוט. העירוב, מתי הוא מועיל? בהוצאה מדרבנן, לא בהוצאה מדאורייתא. כלומר, אם יש רשות הרבים מדאורייתא, אז לא עושים עירוב. העירוב הוא חל רק במקומות שמן התורה אין בו איסור של הוצאה מרשות לרשות. לכרמלית, או לרשות היחיד דרבנן, יש כל מיני הגדרות של רשות הרבים, שמן התורה הם לא רשות הרבים. לחצר, למבוי וכדומה. אז דווקא בזה הם אסרו. כלומר, בזה הם החכמים אסרו, אז בזה הם הקלו. ראשית, מה?
אבל גם מהבית לרשות הרבים לקחת משהו,
לא? לא, מהבית לרשות הרבים זה איסור דאורייתא.
זה אסור גם
עם עירוב. זה אסור גם עם עירוב. אבל צריך להחליט, צריך להיות ברור לך שמדובר ברשות הרבים דאורייתא. שזה קשה מאוד לייצר. כן.
אם השורים שרשות הרבים דאורייתא זה רק מקום של 60 ריבון.
אז אחת השיטות, עכשיו כבר אתה נכנס פה לדיון. מה ההגדרה של רשות הרבים דאורייתא? אז אתה מביא את שיטת התוספות ורשי, ועוד כמה מהגאונים, שאמרו רק במקום שיש בו 60 ריבו בני אדם. כלומר 600 אלף איש. פחות מזה זה לא רשות הרבים דאורייתא. זה דעת חלק מהראשונים. חלק גדול מהראשונים לא מסכים עם זה. אבל, לפי רוב הראשונים, כדי שמקום ייחשב כרשות הרבים דאורייתא, צריך שזה יהיה מקום מפולש מקצה לקצה בעיר, ברוחב של 16 אמה. ולא כביש מתעקן. נראה? שזה דבר שהוא נדיר. אם כי היום בערים גדולות בעולם המערבי, זה כן יכול להיות. במנהטן יש בעיה כזאת וכו'. כלומר, יש דיון שלם של רב משה פיינשטיין על העירוב במנהטן. שהוא לא רצה לאסור, למרות שהוא עצמו סבר שזה לא טוב, אבל כיוון שיש מי שהקל, אז הוא לא רצה לעשות בלגן מזה. הוא כותב את זה בשו"ת אגרות משה. טוב, אז אומר, אולם אחרי עשותם את הסייג הזה, עשו בו דרך להקלה, ראשית למען לא ייחשב האיסור, שאסרו הם מתוך השתדלותם לחזק את המצווה כי עומד מדרגה אחת עם איסור התורה. כלומר, יש עוד דבר, זה שחכמים עושים קולות באיסורים דרבנן, זה חשוב כדי שתדע מתי הדין הוא דרבנן, מתי הוא דאורייתא. הרי ספק דרבנן לכולה, ספק דאורייתא לחומרה. יכלו חכמים להחליט שגם ספק דבריהם יהיה לחומרה, כן? אבל הם רצו לעשות הבחנה בין דאורייתא לדרבנן. ושנית, למען הקל מעט על העם בהילוך ובטלטול, אך כדי שיגיעו בני אדם לכולה זו ברשות, הטילו עליהם את מעשה העירוב לשם הבחנה בין המעשה המותר לגמרי לבין הסייג ולבין עצם האיסור. אמר הכוזרי, בסדר, אז הבנו את העיקרון, אבל אני עוד לא מבין איך זה עובד. כל זה מספיק לי, אבל עדיין אני רואה במה נתייחדה מלאכת העירוב כי תוכל לחבר שתי רשויות. כלומר, איך פתאום חוט וחתיכת לחם, כן, צריך איזה כיכר, איזשהו מקום, זה מצליח להפוך את כל המקום הזה לרשות היחיד. עד עכשיו זה היה רשות הרבים, שמת חוץ, זה אומר זה רשות הרבים? מה זה פיקציה? התשובה היא שחלקים גדולים מן החיים של בני אדם בנויים על פיקציות כאלה. למשל, אני נכנס לחנות, קונה חפץ. עד עכשיו, החפץ היה של בעל החנות, עכשיו הוא שלי. אחרי שעשיתי את מעשה הקניין, לא ניכנס עכשיו להגדרה מה מגדיר אותו כמעשה קניין, עשיתי מעשה קניין חוקי, עכשיו החפץ הוא שלי. מה הפך את החפץ הזה משלו לשלי? איזושהי פיקציה.
מה, זה החלפה של חפץ בחפץ?
לא, לא החלפתי שום חפץ בחפץ, למשל. לא, לפי... בוא נעזור לך. לפי ההלכה. אם אני קונה, נגיד, אני יודע... מכשיר רדיו. אני נכנסתי לחנות, אלקטרוניקה, קניתי מכשיר רדיו. מה אני צריך לעשות כדי לקנות? אני צריך לתת כסף ולקחת את זה. נכון? הרי זה מה שקורה. אנשים נותנים כסף ולוקחים את זה לתוך התיק שלהם. או לפעמים לוקחים לתוך התיק שלהם ואחר כך נותנים כסף. מהו השלב שבו זה הופך להיות שלי? כשאני נותן את הכסף או כשאני מגביע את החפץ? כשאני מגביע, נכון? כלומר, לפי ההלכה זה ככה. למשל, הבן אדם... נתתי לו כסף, הוא אפילו שם את זה בקופה הרושמת, העביר את כרטיס האשראי, כל מה שאתה רוצה. אני השארתי את זה בינתיים על הדלפק. לפי ההלכה, זה לא שלי. אני יכול לחזור בי מהקנייה.
ואם בעל הבית, ואם אני, אני יודע, אם בעל הבית יזיק לזה, הוא לא צריך לשלם. כי זה עדיין שלו. מה שאין כן, ברגע שהגבעתי את זה, למרות שאני עוד לא שילמתי גרוש, זה שלי. לא משנה, בסדר, צריך להיות הסכמה. ודאי, אם הגבעתי את זה והוא לא מסכים למכור לי, זה משהו אחר. מדובר שהגבעתי, הוא מסכים שאני אקנה. ברגע שהגבעתי את זה 8 סנטימטר, תהפך, זה שלי. נשאלת השאלה, מה השתנה במהות החפץ? הרי זה אותו מכשיר רדיו לפני ואחרי. הוא לא קיבל כסף אפילו, לא כלום. אז מה, מה, מה הפך את זה לשלי? זאת מוסכמה חברתית בין בני האדם. כלומר, בני האדם הסכימו שאמירה פלונית או מעשה פלוני הוא הקובע. למשל, בשוק היהלומים, מקובל, שמה אומרים כדי לסגור עסקה? מזל ברוכה. נכון? אפילו הגויים באנטוורפן משתמשים בביטוי הזה. מזל ברוכה. כן? מה אמרת? מזל ברוכה? זהו, זה שלך. כן? מזל ברוכה זה בא מהעברית. מזל ברכה. כן, מה אתה אומר? יפה, נכון. כלומר, כשהתורה אמרה לא תגנוב, היא הניחה שיש קיום קודם כל לרכוש. כלומר, אלמלא מושג הבעלות, לא היה מקום גם לגניבה. נכון? זה מובן. כן, בבקשה.
בקנייה יש לך הסתרה חברתית של שני אינטרסים, של שני גופים, שהם כאילו סגרו באמצע איפה תבוא המוסכמה החברתית, ובעירוב, עד איפה הצד השני.
אתה אומר שבעירוב אין פה שני צדדים. עדיין שיש פה שני צדדים. השותפות שלנו באוכל, הרי מה עושים בעירוב? לוקחים כיכר ואומרים זה המזון של כולם. אז זאת אומרת יש פה שותפות בין האנשים. הם הפכו את החלק המבדיל במרחב, שזה רשות הרבים, הפכו אותו לחלק מחבר ביניהם. יש לי אינטרס, הרי כדי שרשות תהיה של רבים או של יחיד, זה הכוונה שותפות אינטרסים או אי שותפות אינטרסים. כלומר, רשות הרבים זה מה שמפריד ביני לבינך. רשות היחיד זה מה שמחבר ביני לבינך. זאת החלטה של שותפות אינטרסים, ודאי. אמר החבר, אם כן, אין תוקף לדעתך למצווה בכלל. כלום שריר בעיניך מה שמקרקעין ומטלטלים ועבדים. נקנים באחד מדרכי הקניין או על פי הצבא. רכוש מיליונים. לפעמים מיליארדים של דולרים, או של אירו, זה כבר יותר רציני, עוברים מאדם לרעהו במעשה קניין, חתימה, עברת כרטיס אשראי, מזל ברוכה. וכן, האישה נקנית בשלושה דרכי קניין. כן? הרי את מקודשת לי בטבעת זו, טייט, הופכת להיות שלו. מה קרה? היא הפכה מרווקה לנשואה. כן? עם כל ההשלכות של זה. וכן, עניין גירושי אישה, בהם היא נאסרת על בעלה אחרי היותה מותרת לו, במיוחד אם הוא כהן. לאחר שהוא אומר, כדבוב יחתמות נוגת. או עניין התרתה לכל אדם, אחרי היותה אסורה עליו, לאחר שהוא אומר, תהילי מקודשת. וכן, כל הדברים בתורת כהנים, שהשלמתם תלויה במעשה כלשהו, בדיבור כלשהו, כצרת הבגד בבית התלויים במאמר שיאמר הכהן תמה או טהור. הרי זה מדהים, זה כתוב מפורש בפרשת מצורע. שאם יש בית שבו נראה נגע באחד מקירות הבית, הולך האדם אל הכהן ואומר לו, תשמע, כנגע נראה לי בבית. אומר, אתה יכול לבוא לראות אם זה טמא או טהור? ומה אומרת התורה? שבהתחלה, לפני שהכהן נכנס לבית, מוציאים את כל הרעיתים, מפנים את הבית. למה? ולא יטמע כל אשר בבית. מגיע הכהן, מסתכל, תמה. ומה עם כל מה שהיה עד עכשיו? טהור. למה? כי הכהן לא אמר את המילה תמה. כיוון שהוא לא אמר, זה נשאר טהור. אז אתה רואה שהתורה בעצמה בונה על דברים מופשטים. דברים שיש להם השלכות לגבי רכושו של אדם בכלל. והמשכן כולו לא חלה עליו הקדושה הקים על ידי הקמת משה והמשיכה בשם אל המשכה. וכן כהנים לא חלה בהם קדושה הקים על ידי המילואים והתנופה. ואשר ללוויים, על ידי הטהרה והתנופה. וכן תיאור הטמאים במנידה שיש בהם אפר פרה ואזוב ושני תולעת, וחיתוי הבית בשני ציפורים החיות ובכל העבודות הקשורות בזה. וכן כיפור העוונות ביום הכיפורים, ויתאר המקדש מן הטומאות על ידי שעיר לעזאזל. התנופת הלוויים, זה ש... כן, התנופה, תנופת הלוויים, שהיו, כשהכניסו את הלוויים לעבודה באוהל מועד, אז אהרון ומשה הניפו, כלומר לקחו את הלוויים בידיים, ועשו להם ככה, הזיזו אותם, וזה הכשיר אותם ללוויה. לפני כן הם לא יכלו לעבוד במקדש. כן? עשו להם טלטול. כן? לא יודע אם השתמשו בהרסל, אולי זה עזר. למה עשו את זה? כדי לעשות אותם מעין קורבן. כי הרי את הקורבן, קורבן מנחה, כשאני מביא אותו למקדש, אני מניף אותו. כמו שגם מניפים לולב. אז כביכול, גם הלוי הוא בעצמו איזה סוג של מתנה, שעם ישראל נותן למקדש. זה מהרגשה כזאת לא נעימה, אתה הופך להיות מתנה. אתה לוי? טוב. בסדר, אוקיי. כן.
זה באירוע, ואם העניין של האירוע זה כמו
מוסכמה
חברתית.
או מוסכמה, נגיד, זה מוסכמה, לא דווקא חברתית. הוא רוצה להסביר שיש דברים שמעמדה משתנה על ידי פעולה מופשטת. מה שרוצה לומר.
אז אין אפשר בעצם שלא
תצטרכו
בכלל גם את
החוט אירוע ותפקר
עליכם,
שכמו
שאמרנו בקריין,
שאתם איזשהו מגביר,
פשוט
הם
מסכירים שהם שותפים עכשיו
ולא צריכים אפילו את ה... אז יש כל מיני דינים בדבר הזה. למשל, אם יש לי שתי רשויות יחיד, הדירה שלי והדירה שלך, אנחנו באותו בניין. למרות שזה רשות היחיד וזה רשות היחיד, צריך לעשות עירוב חצרות. מה שאין כן, אם אני קניתי ממך את הדירה, שתי הדירות עכשיו שלי, לא צריך לעשות עירוב. דוגמה. וכן, ועל ידי כל העבודות הקונות לזה ותלויות בו, וכן הברכה שנתברכו בני ישראל, על ידי נשיאת כפיו של אהרון, ודברו עליהם במאמר יברכך השם, הרי כל ברכת כהנים, כתוב, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. זאת פעולה מופשטת. כל אחד מן המעשים האלה חל עליו העניין האלוהי, כי המעשים שהתורה מצווה עליהם דומים ליצירי הטבע, בזה שאת ראש מהם משאר רק האלוה יתברך, בין ביכולת בשר ודם לשערם. אגב, ההסברה הזאת חוזרת הרבה בכוזרי, כן? שיש איזה מין שיווי משקל נסתר, שאנחנו לא היינו יכולים להגיע אליו ולמלא מצוות התורה. וזאת הסיבה של חלות השפע האלוהי במעשים האלה. מעניין שאצל המהר"ל מפראג יש הסברה קצת שונה, וכדאי לדעת את זה. אצל המהר"ל מפראג, מה גורם שהמעשה מביא את השפע האלוהי? אולי זוכרים מהמהר"ל? מדוע מעשה פלוני מביא שפע ומעשה אחר לא מביא? לפי המהר"ל, מה שלמדנו בתפארת ישראל, זה בגלל שזה מצוות השם, זה לא מצוות השם. כלומר, עצם זה שהשם ציווה, אני מקיים את דבר המצווה, אני דבק בו. לפי הכוזרי זה לא בדיוק ככה. אלא יש איזה מין סדר נסתר במציאות, שסידר הבורא, שכאשר מקיימים באופן כזה וכזה, אז חל השפע. זה מין יותר, הכוזרי נוטה יותר למין אורגניות. זה מין חיות עולמית בתוך ההוויה. ואילו המערד יותר מחבר אל השורש. בסדר, רק שתדעו שיש ההבחנות האלה. כן.
סמנטיקה.
מה סמנטיקה? זה הבדל עצום. כלומר, לפי המהר"ל, מה שקבע שהמעשה הזה מביא שפע, זה בישהו מצוות הבורא. לא אופיו של המעשה עצמו. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא היה מצווה לשים תפילין עגולות, אז תפילין עגולות היו מביאות את השפע. לפי רבי יהודה הלוי זה לא ככה. יש חוכמה נסתרת בזה שהתפילין הן מרובעות, ולכן דווקא השם מצווה שהיא מרובע ולא עגול.
אם מישהו אחר היה מצווה את זה,
תאמין, תאבדל, זה לא סימן.
שאתה גם שם את החוכמה הזאת בתפילים, כאילו, אחרת אולי מצווה, אם אולי
שם
את החוכמה.
כן, אבל יש חוכמה קדומה. כלומר, יש, לפי רבי יהודה הלוי, איזה מין חוכמה שעל יסודה המצוות. רק שהחוכמה הזאת לא מושגת על ידי האדם.
אבל בכל מקרה, החוכמה הזאת ניתנה שם על ידי...
בסדר, הקדוש ברוך הוא עשה את החוכמה הזאת. אבל החוכמה הזאת היא מצויה עכשיו במעשים האלה. כלומר, יש חוכמה לזה שזה דווקא מרובע ולא עגול. מה שאין כן, לפי המהר"ל, שזה בגלל שזה השם ציווה, ולא בגלל שזה מרובע.
אתה אומר לך להגיד שיש סיבה למה
שציווה? יכול להיות, אבל אני אומר ככה, נגיד שמישהו, בלי לקרוא בתורה על תפילין, היה בפוקס, עושה תפילין בדיוק כמו שההלכה אומרת. הייתה חלות לשפע או לא? לפי רבי יהודה הלוי? כן. לפי המהר"ל? לא. כי זה לא בא מתוך מצווה, וזה כן בא מתוך מצווה, כן?
המשל שלו עם הרוקח.
בדיוק, משל הרוקח, שלפעמים אדם שאין לו ידיעה ברפואה, בפוקס יוצאת לו תרופה מתאימה.
זה גם קשור לשאלה אם מצוות צריכות
כוונה
או לא?
זה קשור לשאלה אם מצוות צריכות כוונה או לא, אבל זה מסביר מדוע זה חשוב להדגיש את זה. כי אצל רבי יהודה הלוי יש התמודדות עם העובדה שאנחנו מוצאים שפע רוחניות גם בתוך כללות התרבויות. כלומר, בכל התרבויות האנושיות אנחנו יכולים להבחין בתוכני חיים בעלי עוצמה אלוהית רצינית מאוד. אז לפי המהר"ל בעצם זה הכל הזיה. לפי רבי יהודה הלוי יש שם ממשות של קדושה שמעורבבת עם הרבה שטויות. הערבוב הזה הוא זה שיוצר את המשיכה.
עובד?
טוב, כן. כן, כן. אתה שואל האם זה החוכמה שבה הקדוש ברוך הוא יסתכל כדי לראות את העולם? כן, אפשר להגיד את זה. רק שהחוכמה הזאת נעלמה מעיני האדם. היא לא באופן מהותי נעלמת מן האדם. יכול להיות שאם האדם יתקדם עוד כמה עשרות אלפי שנים, הוא יוכל להשיג את החוכמה הזאת.
אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא הביא את התורה העליונה, בעצם התורה שיש לנו בידינו.
מה שהמהר"ל אומר, זה דומה לזה. רק שנקודת ה... מה שאלוהי במצווה, לפי המהר"ל, זה שהשם הוא המצווה. כלומר, הרצון ולא החוכמה. לפי רבי יהודה הלוי, החוכמה יותר מהרצון אולי אפילו. מובן? טוב. כך אתה רואה ביצירי הטבע, כי לאחר שהגיעו, עכשיו הוא מביא דוגמה, כן? מקבילה בעולם הטבע. כי לאחר שהגיעו למידתם מול משקלם הנכונים, ונערכה בהם התמזגות ארבעת היסודות המתאימה להם, יושלמו בדבר מועט ויוכנו לקראת חול בהם הצורה שהם ראויים לה, צורת בעל החיים או צורת הצמח. כי לכל מזיגה מתאימה צורה מיוחדת, ועל ידי דבר קל מאוד תיפסד המזיגה. למשל, ביצי תרנגולת. כן? אם אני שם מתחת לתרנגולת ביצה, אחרי 21 יום, פק פק פק, יש אפרוח. אם השתנו קצת תנאי הקור והחום, הביצה לא בוקעת, מתקלקלת. כן, כלומר, רואים שדברים קטנים משנים. היום יודעים לשים באינקובטור בדיוק בטמפרטורה הנכונה. אבל זה לקח כמה אלפי שנים של התפתחות טכנולוגית כדי להגיע לזה. הנה, העינך רואה איך הביצה, הנה, הוא מביא את הדוגמה, מתקלקלת על ידי המקרה הפעוט ביותר, כגון חום או קור מוגבר, או תנועה יתרה. ונפסדת היא על ידי, עד כדי כך שאינה יכולה לקבל צורת האפרוח, שברגיל מספיקה דגירת התרנגולת על הביצה במשך שלושה שבועות, כדי שתחול בה הצורה ההיא בשלמות. מי הוא איפה אשר ידע לשער את השיעור בו יש לעשות את המצוות עד כדי חול בהן העניין האלוהים, לא האלוה בעצמו. כלומר, מה שהוא אומר כאן, שזאת חוכמה עמוקה מדי, בכדי שהאדם יוכל מסברתו להגיע לדיוק בה. כן.
לפי המהר"ל, אז מה מביא את השפע לאלה שלא הולכים בדרך של התורה?
לפי המהר"ל, מה מביא את השפע לאלה שלא הולכים בדרך התורה? שום דבר. אין שם השפע.
אין שם השגחה
לגמרי? נכון. לא אין שם השגחה, אין שם השפע. ובכגון זה, טעו בעלי הכימיה ומשביעי הרוחות. הכימיה פה על כימיה, כן, מה שנקרא. זה לא הכימיה שאנחנו מכירים, אלא זה הכימיה של ימי הביניים. הכימיה של ימי הביניים זה היה איזה מין גישוש באפלה, של כל מיני שטויות ואמונות תפלות שהצטברו במשהו שהיה דומה למעבדה, אבל זה נראה יותר כמו משחקים בגן, כן? חיפשו דרכים איך להפוך עופרת לזהב ואיך למצוא חומר שימיס כל דבר בשאלה באיזה כלי ישימו אותו, כן? ואחד אומר, כן?
בתוך קיבה,
אבל כלומר זה חייב, אם ימצאו חומר שימיס כל דבר הוא צריך לעבור את כל כדור הארץ מהצד האחד לשני. כן, טוב, בעלי הכימיה מתיימרים כי יעלה בידם לשער את שיעור האש הטבעית על ידי מוזניהם, עד שיוכלו להמציא כל מה שירצו, בהופכם עצמים לעצמים, כדרך שאש החום הטבעי פועלת בבעל החיים, בהופכה את המזון לדם, לבשר ולעצמות ולשאר איברים. משתדלים הם למצוא אש דומה לזאת, מתאים אותם ניסיונות שנזדמנו להם, לא מתוך שיעור ששיערו, כי התאבות בין האדם משימת זרע ברכב. זאת אומרת, מדבר, זה נכון שבימינו הדברים יתפתחו הרבה יותר, ואנחנו אולי נגיע, לא יודע עוד כמה זמן, לאפשרות לייצר חיים באופן מלאכותי. אבל זה לא סותר באופן מהותי מה שאומר רבי יהודה הלוי, זה רק חוכמה כל כך עמוקה,
שזה לוקח המון זמן להגיע לזה. ואף משביע הרוחות כך. כן, משביע הרוחות זה לא חימאים, זה כל מיני מיסטיקות, כן? אני מסתכל, כן, בכדור הבדולח, המפתחות של האוטו נמצאים במגירה השמאלית. איך תחפש? טוב, ואף, כן, רק לא אמרתי מגירה שמאלית של מה? ואף משביע הרוחות כך. בשומעם כי כל הדורות מאדם עד בני ישראל נראו עליהם אותות עליונים בשעה שיקריבו קורבנות ובחושבם כי מקור האותות בעיון וחקירה. וכי הנביאים לא היו קים חכמים מחוכמים אשר הגיעו לפלאים מהם בהגיונם. קיוו כי יחשבו גם הם להקריב קורבנות בזמנים קבועים ומעמד ידוע של מערכות כוכבים לפי מה שהגיעו אליו בספרתם. ויוסיפו מדעתה מעשה תקסים והכתרת כתורת. לשם כך אף חיברו ספרים על עבודת הכוכבים וכדומה ממין הספרים שאסור להזכירם בשם. מלבד אלה היו גם בעלי שמות אשר בשומעם כי נביא פלוני דיבר כך וכך ונעשה לו מופת, חשבו כי הדיבור ההוא היה סיבה למופת ההוא וביקשו לחכות את דברי הנביא. כל זה מנטרה, כן? אום. פתאום אתה אומר אום ואופס, כל השפע בא. כן, אולם המחכה אינו דומה למחונן מטבעו, כי המצוות דומות למעשים טבעיים. אין אתה מבין את התנועות הקשורות בהן וחושב אתה כי אין בהן מועיל, עד שאתה רואה תוצאותן, ואז אתה משבח את המצווך עליהם ומדריכך בהן, ואתה מכריז על אמונתך בו. כן, וכאן הוא מביא משל שגם הרמב״ם מביא אותו במורה נבוכים, אבל בהקשר אחר. כך למשל, לולא שמעת מעולם על המשגל ולא ידעת תוצאותיו, והיית מוצא עצמך נזקק אל הפחות בעברי האישה, ורואה כמה פחותה קרבה זו, מה גרוע קנייה זו לאישה, היית משתומם ואומר, אין תנועות אלה כי מדברי הבל ושיגאון, אולם לאחר שתראה יציר דומה לך נולד מן האישה, תראה בזה פלא, ותתחיל לחשוב כי שותף אתה ליצירה, כי היוצר כיוון בזה כי תוסיף משלך ליישוב העולם. כלומר, אלמלא שאנחנו יודעים שמיחסי הזיווג נוצרים ילדים, לא היינו מבינים מה החוכמה בשטות הזאת, כן? אבל אחרי שאנחנו מבינים שדרך זה יש העמדת המין האנושי ויש תולדות, אז אנחנו מבינים מהי החוכמה האלוהית שיצרה את יצר המין בעוצמה כזאת, כדי שבני אדם יולידו בדומה להם. טוב, אז זה כך לגבי המעשים שהשיעורה ניתן מאת האלוה, והיינו ממשיכים בכיף, אלמלא שהגיע הזמן של סוף השיעור. שלום.